כן, אם אינני טועה, אנחנו בעמוד ריש צדיק ט', בשורות התחתונות, שם אחרי הרא 29. מישהו זוכר אחרת? לא שומע? ההודעה בארץ, כן. ההודעה בארץ, ארץ הנחלה המפורטת לישראל, המובלטת בדברי נזיר האחים, אשר רצון שוכני סנה חל עליו, ועל שכינת אוהלו הקודמת ובחינה לקביעות מקדש הנחלה, אף היא בערך הכרת עצמותיותה, השייכת למציאות חייה של האומה ופנימיות סגולתה, מותאמת היא אל גילוי הדיבור בלשון הקודש, לשון המשתלשל מעצם הקודש הנצחי, שאנחנו בנשמותינו נשתלשלנו ממקומו, למראה עיני האחים המצווים להעלות מצרימה את ישראל סבא על פי הדיבור העליון, מתוך התחדשות המלכות והגזרות באותה ארץ לא להם, מופיעים שם בני ישראל בתור עם. ואם הודעת אותו היסוד הכולל של משפט הבכורה של גופו הציבורי של ישראל, בני בכורי ישראל, הולכים ומקבלים הם את התואר עמי, בני ישראל. במאמר השם לשליחות הגאולה שבהתפרטותה ממשית כלפי אותה מלכות מגלה את מהלך מדרגותיה של ערך הבן אל ערך העם. הוא אמר השם אלוקי ישראל שלח את עמי, בקביעת התוכנית האלוהית המבוררת דרך הגאולה, מתוך הכרזת ההכרה הרשמית אל אבי הנביאים, שליח הגאולה והתורה בהודעת השם העליון, מופיעה בתכלית סדר ירידת ישראל למצרים, ששם דווקא נתהוו לעם להשם. מדרגתה הסופית, ולקחתי אתכם לי לעם, שהיא הנה הכוללת ומייסדת את היותו לנו לאלוהים, ואת ידיעתנו אותו, את הביאו אותנו אל הארץ המובטחת ממנו לאבותינו, ותיתו אותה לנו מורשה. בואו נעמוד פה. אנחנו כזכור מתקדמים לאורך החוט, הקו, החורז את כל חיי השעה בחיי העולם, קו חיי העולם, שמתקופה לתקופה, מדור לדור, היא הולכת ועולה, הולכת ומתבררת, ונקבעת התגלות צלם הדמות האלוהית בתוך הוויית חיי אדם, מהפרטי אל הציבורי. אני חושב שבשבוע שעבר ראינו את תמצית עניינו של ספר בראשית שמתגלה באבות, ספר הישר על האבות שנקראו ישרים. אז הנה יצא לנו ממש פתקה מנשמיה, השורות האלה שלנו ממש שייך לספר שרק נכנסנו בשבוע שעבר אליו, ולפרשת השבוע שלנו. אמנם ו' החיבור הוא יוסף. ההודעה בארץ, ארץ הנחלה המפורטת לישראל, המובלטת בדברי נזיר האחים, אשר רצון שוכני סנה חל עליו, ועל שכינת אוהלו הקודמת ומכינה לקביעות מקדש הנחלה, אף היא בערך הכרת עצמיותה השייכת למציאות חייה של האומה ופנימיות סגולתה, מותאמת היא אל גילוי הדיבור בלשון הקודש, הלשון המשתלשל מעצם הקודש הנצחי שאנחנו בשמותינו השתלשלנו ממקומו, למראה עיני האחים המצווים להעלות מצרימה את ישראל סבא על פי הדיבור העליון. כן, זה משפט כל כך גדוש, אני לא יודע מאיפה להתחיל, אני לא יודע איך אני אסיים. אז בואו נתחיל מפרטים, רק להיזכרות במושגים שהרב צבי יהודה גודש אותם פה. ההודעה בארץ, יוסף הודעה בארצו כזכור, נכון? ארץ הנחלה מפורטת לישראל, ארץ הנחלה המפורטת, הנה הרב צבי יהודה כנראה ציין, עולת ראייה חבל נחלתכם, כי ארץ הנחלה היא מפורטת לישראל. שהרב מסביר שם בחבל נחלתכם, כזכור, שלא רק הארץ בכללותה שייכת אל העם, כידוע לכל צורב בבתי מדרשותינו, שארץ ישראל איננה דבר חיצוני כעניין חיצוני לאומה, רק כדי העמדת אגודת האומה והחזקת קיומה החומרי או אפילו רוחני. אבל לא רק זה, אלא כזכור, לא רק הכלל הוא חלק מ... לא רק הכלל הוא דבר אחד, חטיבה עצמותית עם הארץ, אלא גם הפרטים. החוש רוחני רואה אבוקת ישראל עולה. מארץ ישראל פורח הכל. אוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל שמה הוא. מציון בכלל יופי. כל יחיד ויחיד שבישראל יש לו גרעינו בארץ ישראל, שהוא עצור בפנימיות רוחו, בעוצם תשוקה ואהבה, אם היא גלויה ומסותרת, זהו רק חילוק דרגאי, אבל הקישור הנשמתי ישנו. אז כן, כל יחיד ויחיד שבישראל, זה לא רק נחלתכם, זה נחלה, ירושלים נקראת נחלה, וכל שנזכר בנחלה אין להפסק, והנצח, זה העניין הנחלתי, והארץ היא חבל נחלתכם, אחיזת הנצח שלכם בארץ, אבל היא חבל. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. כי ארץ ישראל תואמת את מעמדו של כל פרט ופרט, וכל אדם ישראל יש לו דלת אמות בארץ ישראל, דלת אמות שלו בארץ ישראל, כל אדם ישראל. סתם, אבל פחות חלקכם זוכר את גרת למתת שם, ומה שהרב מסביר של כל אדם פה בארץ, אז יש את המקום המיוחד שהוא צריך להיות, כי ודאי שכולם בראש ובראשונה שייכים לירושלים, ואלה שלמרבית הפלא לא שייכים לירושלים, אז כנראה בגלל שהשליחות הנשמתית שלהם, היא אומרת שהם צריכים להיות בהסתעפויות של ירושלים, שזה כל ארץ ישראל. אבל כל פנים, כל אחד תואם לארץ ישראל לא רק מצד כלל האומה, אלא מצד הכלליות של האומה שמאירה בפרטיות נשמתו של כל יחיד ויחיד, משם הקשר לארץ ישראל. וזוהי הודעה בארץ, שזה הארץ, ארץ של העם, כמו ששרים. ההודעה בארץ, ארץ הנחלה המפורטת לישראל, המובלטת בדברי קודקוד נזיר אחיו, נזיר האחים, אשר צון שוכני סנה חל עליו, תבות על ראש יוסף ולקודקוד נזיר יחב רצון שוכני סנה, ועל שכינת אוהלו קודמת ומכילה לקביעות מקדש הנחלה, כאילו ואתם הדעת אל המנוחה זה שילו ואל הנחלה זה בית עולמים, ואוהלו שבשילו זה באזור נחלת אפרים, יוסף, בחור שורו. אז רצון שוכני סנה, תבות לראשו, לנחלתו, ושם רוצה, שם נמצא רצונו של שוכן הסנה בשכינתו, ואוהלו. אוהל שיקן באדם, משכן שילו. ושכינת אוהלו הקודמת ומכינה לקביעות מקדש הנחלה, שזה בית עולמים. ואף היא, מה זה אף היא? ההודעה בארץ, נכון? בערך הכרת עצמותיותה השייכת למציאות חייה של האומה ופנימיות סגולתה, הנה, זוהי ארץ ישראל, שבאורות, ההודעה בארץ אף היא מותאמת היא אל גילוי הדיבור בלשון הקודש. כי שני דברים מתגלים שם בנזיר האחים. המובדל הוא מופרש, הוא מיוחד, הוא מוכתר שבאחים. יוסף. הוא המודה בארצו, יוסף הודה בארצו, לפיכך נקבר בארצו, כי גונוב גונדתי מארץ העברים, והוא גם זה שאומר, וראו כי פי המדבר עליכם, כי המדבר עליכם, דיבר איתם בלשון הקודש. שני דברים מתייחדים בו לנזיר האחים, תמצית, עניינם, שכל בית ישראל קרוי על שמו, נוהי קצון יוסף הופיע. והוא מתגלה בו הקשר אל הארץ ולשפה. הארץ והשפה, וההודעה בארץ היא אחת עם הפגנת השפה. הארץ והשפה היא מותאמת אל גילוי הדיבור בלשון הקודש. שבלשון השלה הוא מסביר מה ולמה הוא נקרא לשון הקודש, כי זהו הלשון המשתלשל מעצם הקודש. מה זה הקודש? קודש הנצחי. אנו ונשמותינו נשתלשלנו ממקומו. הקודש זה הנצח. הגמרא אומרת, מה קדוש לעולם קיים, אף צדיקים לעולם קיימים. הלא למדנו מהביטוי הזה של חז"ל שאומרים, כידוע שכמו שהקדוש הוא לעולם קיים, אף צדיקים לעולם קיימים. אז מניחה הגמרא את העובדה הידועה שכמו שהקדוש זה לעולם קיים, אבל אנחנו אם לא ידענו את משהו מובן מאליו לחז"ל, אז עכשיו אנחנו יודעים מחז"ל שהקדוש זה מה שלעולם קיים. למדנו שהקדוש זה הנצח והנצח זה הקדוש. הלשון המשתלשל מעצם הקודש ממילא אומר לנו השלה הנצחי, כי ודאי, קודש זה הנצחי, שאנחנו בנשמותינו נשתלשלנו ממקומו. כי קודש ישראל השם, ראשית תבואתו. כלומר, אידיית הנצח, השלמות הנצחית, המקורית, של מקור החיים העליון, שכל ההוויה הישראלית הולכת ומתגלה, משתלשלת, נשמות ישראל, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחה, מתוך זרם החיים הנשמתי הנצחי הוא זה שהולך ומגלה את כל שפעת הנשמות של עם ישראל שבכל הדורות. זה הקודש. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ בשביל ישראל שנקראו ראשית, קודש ישראל להשם ראשית, נבראו שמיים וארץ. אז הנה זו מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר, וכל נשמותינו משתלשלות משם, והלשון זה לשון העם, כמו שהארץ זה ארץ של העם. ועל כן הלשון נקראת לשון הקודש, מסביר השלה. אז כמו שהארץ היא קשורה בקשר עצמי, הכרת עצמותיותה שייכת למציאות חייה של האומה, ופנימיות סגולתה. ארץ ישראל קשורה בקשר חיים, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה של האומה. זה מכוון מותאם אל הקודש, כי זו ארץ הקודש, זה לשון הקודש של עם הקודש. הלשון משתלשל, בעצם הקודש הנצחי שאנחנו משמותינו נשתלשלנו ממקומו. וזאת, וראיתם כי פי הוא המדבר עליכם, וראיתם למראה מהאחים המצווים להעלות מצרימה את ישראל סבא על פי הדיבור העליון. טוב, אז קרה פה משהו שהוא קצת מפתיע, זאת אומרת, או לפני כן, אז קודם כל פשט, זאת אומרת, על מה הוא מדבר פה? וראיתם כי פי המדבר אליכם וסיפרתם להביא את כבודי והורדתם את אבי מצרימה. זה מה שהוא מצווה אותם בד בבד עם גילוי הדיבור בלשון הקודש, כי פי המדבר עליכם, אז הנה הוא גם מוריד את יעקב ובניו מצרימה. וזה מה שהוא, ואתה צוות הזאת עשו. קחו לכם עגלות. והציווי של יוסף הוא להוריד. להוריד את ישראל סבא על פי הדיבור העליון. עכשיו כתוב משום מה להעלות מצרימה. אז אני לא יודע מה זה הדבר הזה של להעלות מצרימה על פי הדיבור העליון. דומני שמה שהם מצווים על פי הדיבור העליון, מה שהרציד המציין פה שבת פייטט, זה ראוי היה יעקב לרד בשלשלאות של ברזל מצרימה, מצרים, אלא ששלח את יוסף, וזה הציווי העליון. זה על פי הדיבור העליון. אל תראה, מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. עכשיו, מה זה להעלות מצרימה? אולי לא שמעתי שעולים מצרימה, עולים ממצרים. אולי זה טעות. אבל דומני שזה לא טעות. רק הקודש הרעיוני של הרב ציודה לא מניח לו לוותר על שום דבר. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. הלמדת שהירידה צורך עלייה. אז מאחר שהירידה צורך עלייה, זה נקרא עלייה. ומאחר שפה אנחנו עוסקים במהלך המברר, או מברר, מתברר ונקבע בצלם הדמות האלוהית בתוך חוויית חיי האדם הפרטי עד הגיע תור הופעת התגלו הציבורי, אז יש פה מבט כזה שכבר הוא רק אוחז בחוט, הוא רק אוחז בקר, וממילא גם כל ירידות המהלך הם אינם אלא צורך עלייה, והם עלייה. כי אנחנו פה לא נמצאים בירידות עם כל התהומות שאנחנו נעקוב אחריהן. רק בעלייה. זה תהליך התבררות. אז לכן, לא יודע מה להגיד, פלטה קולמוסו של הרב ציודה לעלות מצרימה? או שזה, לא יודע, גם שאני אומר שזה פליטת קולמוס, אבל זה פליטת קולמוס אלוקית. לא מתקנים את זה. זה כתוב בספרי חסידות שבכלל אסור לתקן ספרים של אסור לתקן ספרים. כל הטעויות דפוס, אז זה בבחינת שטוטים, שהם נמשכים מבחינת עצי השיטים. שעצי השיטים הם נמשכים כול השטוטים שבעצי עצי השיטים, שהם נמשך הארון, אז יש איזו נמשכה כזאת. טוב, אני לא חושב שזה נכון ביחס למה שכתוב בספרים, אבל אני חושב שזה נכון ביחס למה שכתוב פה. לא לפני זה ודאי. תכן שיש עוד, אבל פה העיקר לא לתקן, למרות שזה פשוט מהמם הביטוי הזה להעלות מצרימה. וייתכן שזה גם הביטוי לעלות מצרים את ישראל סבא. מה זה ישראל סבא? ישראל סבא זה פעמיים. א', זה להוריד מצרימה את יעקב. כשמדובר על האיש, תמיד מדובר על יעקב. אבל ככה הרב כותב בכמה מקומות, זה ההבדל בין יעקב לישראל. כי נכתב על זה המון בכל ראשונים, אחרונים, למה לפעמים יעקב, מה משמעות יעקב, מה מקום ישראל. אבל ההסבר של הרב זה שיעקב זה האיש וישראל זה נשמת האיש. ומילא נשמת האיש זה נשמתו לא כאדם פרטי, אלא כאבי האומה. וודאי, הביטוי ישראל סבא, זה לא מדבר על האיש. אלא זה מדבר על, כמו, ויאבק איש אמו, עד עלות השחר. שזה לא איש. לא איש, האיש זה לא איש. זה כמו הקדוש ברוך הוא, שלא איש. השם איש מלחמה הוא לא איש, וינחם. אלא יש פה את האישיות הנשמתית, שהיא נצח ישראל, היא דמות יוקנו של יעקב, החקוקה וכיסא הכבוד. זה נקרא ודאי ישראל סבא. אז ייתכן שעל זה זה מדובר. אנחנו עכשיו לא מדברים על הפן ההיסטורי. אנחנו מדברים על הקו המטה-היסטורי. מתוך כך אנחנו מדברים על ישראל סבא. יעקב ובניו ירדו מצרימה, אבל ישראל סבא עולה. מצרימה. לעלות מצרימה את ישראל סבא על פי הדיבור העליון. כי פה אנחנו מדברים על הדיבור העליון. הדיבור העליון הוא בדבר השם שמיים נעשו ברוח פיו כל צבאיו. דבר השם, לעולם דברך השם ניצב בשמיים. דבר השם. דבר השם זו הלכה, דבר השם זו נבואה, דבר השם זה הקץ, ודיברנו מזה, אם אני טועה, בחיות הישראלית. שעסקנו בזה, אז פה אנחנו מדברים על הנשמה, על המגמה, על הכללות, ומתוך כך, מה שאמרנו מקודם, תקף. אין ירידות פה. אלא שאנחנו נמצאים בתהליך ההיתוך הכלל הישראלי במצרים, שהוא תהליך שדרוג מהלך העניינים אל עניינם, אל תכליתם. מי שרוצה לומר משהו? כן? כן, אני לא כל כך הסברתי. אני אמרתי בהתחלה נתחיל בפרטים. כל מה שעשיתי פה רק עכשיו זה לוודא שאנחנו את האותיות מבינים. עכשיו בוא, נכון, זה מה שאתה שואל, זה מה שצריך לחשוב. מה היער בעצים פה? מה אני אמר פה? כן? סליחה?
אמר שני דברים על ישראל סבא.
שני פירושים, כיוונתי להגיד שתי נערות, לא שכחתי מים, אבל לבסס, כיוונתי ככה, זה השני דברים, לא שני פירושים, אני צריך לשים לב, א', כתוב פה ישראל ולא כתוב יעקב, ועוד חמור מזה, כתוב ישראל סבא. אז לו גם היה כתוב ישראל, היינו צריכים לשים לב. זה לא מדובר על האיש הפרטי, לא כל שכן, וזה הדבר השני, בסדר? כל שכן, שזה ביטוי מופשט, זה ביטוי קבלי, הביטוי ישראל סבא. מדרשי, קבלי, בקיצור, זה רוחניות. אם אומרים ישראל סבא, רוחניות. אז כן, אז מה נאמר פה? אז עוד פעם, עכשיו בואו ננסה להגיד את הרעיון ולא את האותיות, את ההגאים, את המשפט ולא את המילים. ההודעה בארץ אף היא מותאמת אל הגילוי בלשון הקודש, מצד שזה עצמיות חייה של האומה וסגולתה, יש פה מהלך שמצווה את האחים, השבטים, המשך האבות, שעניינו להמשיך את המהלך של אברהם, אשר נפדה על ידי יעקב, בראותו ילדיו, מעשה ידי בקרבו, יקדישו שמי, והנה תמצית הילדים, הוא על ידו מתגלה העניין של כללות הילדים, שזה יהיה עניינו של יעקב, והנה העניין הישראל סבאי, היעקבי שפודה את אברהם, המתגלה על ידי נזיר האחים בציוויו אליהם להעלות את המהלך דרך מצרימה אל הופעת העניין של האומה, בשני אלמנטים המגדירים את האומה, וזה ארץ ושפה. זה ברור מה אמרתי? זה עוזר לך? זה לא משנה. אבל תראה את ההשגחה האלוקית שהיא מציינת במהלך אלוקי, יש הצבעה ראשונה על העובדה שמדברים בלשון הקודש, וראיתם כי פי המדבר עליכם. עובדה שככה זה נכתב, זאת אומרת, זו עובדה היסטורית שככה הופיעה הספרות שלנו. אין מקרה, זה שפה יש דגש על העניין הזה, הנה, כמו שרוצים לסרטט, שים לב, הוא הדמות המרכזית של האחים, ושני דברים מובלטים על ידו. יוסף הוא המודה בארץ, ופיו מדבר עליהם, למראה עיני האחים. אז תראה בזאת, הרבי יהודה מלמד אותנו איך להיות גדולים, איך להסתכל על הדברים, איך להבחין בעיקר, איך לתפוס את הקו, איך לא לאבד את היער בין העצים. לא רק של משפט, אלא של כל היש כולו. הנה, והוא עוזר לנו. אז עכשיו תשים לב, אין מקרה. ואם ככה יצא, שים לב, זה בדיוק מה שהשגחה האלוקית מתכוונת לבנות בך, להראות לך.
אולי גם
בכלל
בקשר של יוסף ולשון הקודש, שהוא מאוד מאוד
אותה?
שיוסף כן לשון הקודש ופרעה לא, שהיה
איזה עניין מיוחד להם, כן, אתה צודק. רק אני אסביר לך מה לא כל כך יש לי נחת בהערתך הצודקת. כי לפתע אני מרגיש שמבריק לך, וואו, זה קשור גם לנקודה הזאת. על ידי זה אנחנו יכולים להבין אותה בעומק. זאת אומרת, שאתה לא מבין דבר מאוד בסיסי. שמאחר שאנחנו עוסקים פה עכשיו, אני חוזר פעם שלישית אולי היום, על זה שאנחנו אוחזים פה בחוט, בקו, של כל היש. מה שהרצידה הולך וחורז עליו את כל חרוזי היש. רק הוא בוחר את החרוזים הנכונים. אבל אם אתה מבין שאנחנו עוסקים פה בקו, דע לך, אין דבר שלא לדבר בתורת ישראל, ואין דבר במציאות שהוא לא חלק מהמחרוזת הזאת. אז זה שאתה אומר, רגע, זה קשור גם לזה? בטח שקשור לזה. אבל כל דבר שהיית אומר, זה היה קשור. עכשיו, יכול להיות שזה בולט לך שזה קשור. אבל דע לך שגם כל הדברים שלא בולט לך, הם קשורים באותה מידה. כי זה הכל פרטים של דבר אחד. והרצי דפה מלמד אותנו את הדבר האחד. עכשיו, הוא לוקח את הפרטים העיקריים, שהדבר האחד בולט בהם, אני יודע. מי יש מחוזות כאלה? של חרוזים גדולים וסדרת חרוזים קטנה. ועוד חרוז גדול ועוד... אז עכשיו בוא תתפוס את הקו של כל המחרוז דרך החרוזים הגדולים. אבל באמת, מה שאמרתי פה זה נכון. כן, חוץ מזה, בטח בספרים ההגונים שהאורחים החביבים תקנו, אז יש את ההערה שרשומה לי פה. האם, כי בספר שלי חסירה פה ההערה של הרב ציודה, וכתוב לי פה, העתקתי בכתב יד, אני כבר לא זוכר מאיפה, את הערת הרב ציודה על המאמר. האם נכנס לכם לספרים המשוכללים שלי את ההערה הבאה? והיא גם כן מתייחסת לשאלתך. דלשון הקודש, הוא מצטט לנו פה זוהר. דלשון הקודש חינטה מתחברה בעדי. אז כתוב לכם. הם נהדרים כשו. טוב, יש פה עוד כמה קורות. אבל הנה, זה ציטוט, ומי זה מלמד אותנו. כמו שברור שארץ ישראל זה ארץ השכינה. גם לשון זה לשון השכינה. כי זה אותו דבר. מה זה השכינה? השכינה זה החיות הישראלית, ברור. זו כנסת ישראל, זו השכינה. ומתוך כך, זו ארץ השכינה, זה שפת השכינה. זה דבר אחד. העם והארץ, והעם מוגדר על ידי הלשון. מקבל את זהותו, את רוחניותו, הארץ, המציאות הממשית שלו, הלשון זה ראי הנפש שלו. אלה הם שני הצדדים, כמו הגוף והרוח. הרוח הממלאה, של נשמת החיים, המתגלה בארץ, ברוח, כל אותו עניין. והנה, הדברים הולכים ומשתכללים. יקום דור חדש, מלך חדש, אשר לא ידע את יוסף. לא ידע את יוסף, אבל הקדוש ברוך הוא ידע את יוסף. ויקח משה את עצמות יוסף אמו. כי הנקודה היוספית הזאת היא ודאי הנקודה הסוללת את הדרך. היה מראה וינוס, מראה ארונו של יוסף ראה. אז הנקודה של יציאת מצרים זה נוהג כצאן יוסף. זוהי גפן ממצרים, תסיע, תרגרש גויים ותתעיה. והנה המהלך ממשיך, החוט מתקדם. מתוך התחדשות המלכות והגזרות באותה ארץ לא להם, איפה כתוב ארץ לא להם? טוב, נקרא קודם. מתוך התחדשות המלכות והגזרות באותה ארץ לא להם, מופיעים שם בני ישראל בתור עם. ועם הודעת אותו היסוד הכולל של משפט הבכורה אשר לגופו הציבורי של ישראל, בני בכורי ישראל, הולכים ומקבלים מהם את התואר עמי בני ישראל. במאמר שם לשליחות הגאולה שבהתפרטותה ממשית כלפי אותה מלכות מגלה את מהלך מדרגותיה של ערך הבן אל ערך העם, כבר אמר השם אלוקי ישראל, שלח את עמי. כן, זו פרשת שמות של השבוע החולף. מתוך התחדשות המלכות, אחד אמר נתחדשה המלכות, אחד אמר נתחדשו גזרותיה. באמת המלכות והגזרות, באותה ארץ לא להם, ידוע עתידה כגר יהיה זרחה בארץ לא להם, אז הנה, יעקב, אשר פנה את אברהם, הוא נמשך, הוא עולה למצרים, והנה, זה ארץ לא להם, כי היא על ידי מה שהארץ לא להם, ברור שיש ארץ כן להם. ארץ לא להם, מתוכה התברר הארץ שלהם. ושם מופיעים, קודם כל, בני ישראל בתור עם, הנה עם בני ישראל רב עצום ממנו, כמו שרב צידאי אומר בעל פה, ואני אתן לעצמי שכולכם מכירים את זה. הראשון שקורא לנו עם, פרעו. וזה מה שהוא אומר פה. מתוך התחדשות המלכות והגזרות באותה ארץ לא להם, התחדשות המלכות והגזרות, יש השתכללות של העניין. לא רק תיאור אובייקטיבי, כמו שראינו בספר בראשית, ספר הריקום והחזון והחלום. הוא וכל העם אשר איתו, כמו שראינו שם ביחס ליעקב. אבל אף אחד לא קורא להם ממש עם, לא מדבר עליהם עם. לא קורא להם עם בני ישראל. כבר יש רמזי התייחסויות כעם. והיינו לעם אחד, אומרים בני שכם. המקרא מתאר אותו שהוא בא הוא וכל העם אשר איתו. אבל זה לא אף לשוני תהגה צדקתך, זה לא לישנה דבני איניש, לישנה דקות שבריחו. זה החזון, זה המהות. אבל פה, היסוד היותר מנוגד אל כל התוכן האלוהי, עד לשם מגיע הרושם, וממנו בא הביטוי דווקא. פרעו, המלכות, הגזירה, המתחדשים, בארץ לא להם, מתוך הניגוד היותר מהותי אל המציאות העממית של הארץ הלא להם, והמלכות והגזרות של הארץ הלא להם, זה דווקא מה שמגדיר אותם בתור עם. הנה עם בני ישראל. מתברר שבני ישראל, זו המשפחה אשר ירדה למצרים, היא כבר ממשות של עם. מופיעים שם בני ישראל בתור עם. ועם הודעת אותו היסוד הכולל של משפט הבכורה אשר לגופו הציבורי של ישראל, בני בכורי ישראל, כה אמר השם, בני בכורי ישראל, הולכים ומקבלים מהם את התואר עמי, בני ישראל. כה אמר השם, בני בכורי ישראל, שלח את עמי ויעבדוני. אז פרעה אומר, הנה עם בני ישראל. והנה בא הדיבור האלוהי, ואומר, בני, לא רק בני, בכורי. היסוד הכולל את משפט הבכורה אשר לגופו, לעצמיותו הציבורית של ישראל, ציבוריותו, גופו הציבורי של ישראל, הוא בני. בני בכור ישראל. אחר כך יבואו ימים ששם יאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו. כי עם קדוש אתה על השם אלוקיך. אבל לפי הכלל הידוע של הגר"א, יש כל מקום בתורה שנאמר לשון יחיד, הכוונה היא אל כלל ישראל, וכל מקום שנאמר לשון רבים, הכוונה לפרט. אז הנה ככן, הדיבור הראשוני שמדבר על עם ישראל כלא בני ישראל, אלא בני, זה איש אחד. האיש האחד הוא בני של השם, בנו של השם. העם כעם, זהו הגוף הציבורי של ישראל, זהו בני. ואחר כך חלקי הגוף הציבורי הם בנים אתם להשם לוקחים. אבל קודם כל לא אתם בנים. כל עוד אתם לא מופיעים כבני בכורי ישראל, אתם לא בנים. אבל הנה מופיע בני, בני ובכורי, משפט הבכורה. זהו היסוד הכולל. כי באמת, גם הנקודה הבכורית, מה שכל כך מקודש בה, קדש לי, זה גלה את העניין הכולל. כי הראשון הוא לעולם, כי כל התחלה היא יחידית. מי אומר? המהר"ל. כזכור, פרק ג' בנצח ישראל. כולם אומרים, מכיר את זה. בכל פנים, כל התחלה היחידית, כלומר, כל התחלה מתגלה בה המגמה, האחדות, הנשמה, התכלית. אז הבכור, שם מתגלה הראשית, כלומר התכלית, המגמה, הקו, הכללות, היסוד הכולל, בני, ומצד היותו הופעת היסוד הכולל, בכורי, ישראל. זהו גופו הציבורי של ישראל. הולכים ומקבלים הם את התואר עמי בני ישראל. מתוך בני בכורי, הולכים ומקבלים את התואר עמי. העם שלי, לא רק עם בני ישראל, עם שלי. בני בכורי, עמי. ושוב, צריך לשים לב להשגחה האלוקית המופלאה. ככה הסדר ההיסטורי של כתיבת הדברים. ומאחר שזה הסדר ההיסטורי של כתיבת הדברים, הכרונולוגיה, קודם ומאוחר. וזה הסדר האלוקי, את ההיסטוריה מי כותב? ויש ברוך הוא. אז הוא מצא לנכון לשכתב את ההיסטוריה כך, זאת אומרת, המאורעות הם כאלה, והתיאור של המאורעות זה חלק מהעניין. זה עצם הדיבור האלוקי, של דבר השם הופיע לנו במציאות, ובתיאור המקרא את המציאות. כי בעומק העניין זה אותו דבר. כן. לא שומע? הרב מה לא היה ברור בזה? זאת אומרת, מה... תציב קושיה, מה הבעיה בבכור? זאת אומרת, מה... אז בהגדרה, בכור זה כללות. כי חוץ מאשר זה שיש ילד, שנולד ילד, נולד ילד ראשון. נולד ילד ראשון, בזאת ישנה בשורה, לא רק זה שיש ילד, אלא זה שיש כוח לידה ממשי. וכוח הלידה הממשי עתיד להתפרט בכל הילדים שיופיעו אחר כך. זו קדושת הבכורה, שמעבר לערך הקונקרטי, אלא הערך הכללי, המגמתי, האופיי, הנשמתי, הנה, יש פה את כוח החיים של המשך הדורות, הופיע. והוא מתבלט בראשונה, בבכור, ומה שיהיה באחרית, הוא כבר כלול בראשית. כן, כל התחלה יחידי, כל התחלה היא מגלה על היחידיות, על התכליתיות, על האחדיתיות, על הנשמתיות, זה עניין הבכור. ועל כן, עם ישראל הוא בני בכורי. בני בכורי, עם ישראל הוא הראשית כזכור. הראשית, כלומר התכלית, כלומר המגמה, כלומר הנשמה, כלומר האידיאל האלוהי שהנה הוא מופיע. אבל האידיאל האלוהי שהנה הוא מופיע, במה הוא מופיע? ביהודים? לא. אלא בגוף הציבורי של ישראל, שמתוך כך ערכם האלוקי המוחלט, כן כן, גם של היהודי. עמי בני ישראל, ובני ישראל הם עמי, הם הבנים עם כל מפרטם, מכל מקום זה הופעת הכלל. שלח את עמי, את בני ישראל, מתוכם. כן.
אני לא טוב שבאתי נכון. היחס בין הבכור, בני בכורי לבין עמי, זה היחס בין המגמה לבין הגוף הציבורי?
היחס בין הבכור לבין עמי... עוד פעם. לא שמעתי. כן, תחזור על המשפט שלך. היחס בין...
בין בני בכורי לבין עמי, אשר רוצה לדעת סיפור מהלך כזה, היחס בין המגמה לבין הגוף הציבורי.
אני חורי לעמי, המגמה והגוף הציבורי.
הרב אמר שאיפה חל ההמגמה? לא ביחידים, אלא...
בגוף הציבורי, נכון. זאת אומרת, כשיש עם, שם אתה יכול לדבר על הופעת המגמה. נכון. העם מכונה כבני בכורי מאחר שבו מתגלם את המגמה. בסדר? קצת, קצת. בטוח שניסוח הזה, היחס בין זה לזה, זה כיחס, זה נשמע כאילו, כמו היחס בין זה לזה, כך היחס בין זה.
לא,
זה זה. זה זה. זה טוב. כן. בכל זאת, התארים, זה לא ערב לחלוקת תארים. התואר האלוהי שהולך ומופיע במציאות, זה במסגרת הציווי. ציווי, פועל יוצא של ייעוד. ייעוד, פועל יוצא של מגמה. תכלית. תכלית, כל העניין, אנחנו עוסקים פה כל הזמן במגמה, בתכלית, במהלך המברר וקובע את התגלות צלם הדמות האלוקית, במהלך הדורות, דור לדור, תקופה לתקופה, והתארים הם בתהליך הציווי. הציווי מה? שלח תמיד. במאמר השם לשליחות הגאולה, שבהתפרטותה ממשית, מה זה שליחות הגאולה? שליחות, ההוצאה מן הכוח אל הפועל, את הכניסה הנשמתית, שזו הגדרת המושג גאולה, כמו שאנחנו נוהגים לומר פעמים רבות, לשליחות הגאולה, שם, כשהשם מדבר אל משה, שם מופיעים ההגדרות האלה, התארים האלה, הבירורים האלה, קומה אחר קומה. שבהתפרטותה ממשית כלפי אותה המלכות, מגלה היא שליחות הגאולה, את מהלך מדרגותיה של הגאולה, של ערך הבן אל ערך העם, כמו אמר השם אלוקי ישראל, שלח לנו. הבן, מי זה הבן? זה העם. זה בעצמו, השליחות לגאול היא השליחות המבררת את הערך. זה הכל אותו עניין. כי בירור הערך זה דבר אחד עם הבירור של המהות. שזה דבר אחד עם בירור הנשמה, שזה דבר אחד עם הופעת הנשמה, שזה תוכן הגאולה. זו המגמה. והנה פרשת השבוע שלנו. רוצים גם להסביר, שמות וערה, זוג הפרשיות של ההכנה ליציאת מצרים. שוב, כמו שכל ספר בראשית הוא בבחינת הכנה לתורה, והאידאה, עולם האידאות זה ספר בראשית. הדברים כולם באיבם, ספר האבות, ספר המגמה. כי אין זה הראשית של ספר שמו. זוג הפרשיות הראשון, עניינו האידאה, המגמה, הרעיון. פה הכל מרוכז בתיאורי ההגדרות, הערכות, המגמות. על כן מופיע ספר שמות בבירור שמות, שמות ישראל, שמות אלוקיים, ותיאור מה הולך לקרות פה. להוציא אחרי את העם הזה ממצרים, תעבדו לי את אלוקים על הער הזה. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי אל הארץ. וידעתם שמי. והציווי, שלח תמי, בקביעת התוכנית, אז הנה, אנחנו עדיין בזוג הפרשיות של תוכנית, התוכנית. אמנם ישנה תוכנית כללית מאוד מאוד מאוד, ספר בראשית, יש תוכנית אופרטיבית מעשית, זה תחילת ספר שמות. בקביעת התוכנית האלוקית המבוררת של דרך הגאולה, מתוך הכרזת הכרה רשמית אל אבי הנביאים, שליח הגאולה והתורה, בהודעת השם העליון, מופיעה בתכלית סדר ירידת ישראל למצרים, ששם דווקא נתאבו לעם להשם, מדרגתה הסופית. ולקחתי אתכם לי לעם. שהיא אינה הכוללת ומייסדת את היותו לנו לאלוהים. את ידיעתנו אותו, את הביאו אותנו אל הארץ המובטחת ממנו לאבותינו, ותיתו אותה לנו מורשה. אז כן, אז הנה הרב צידה תופר לנו פה את הפסוק המרכזי של הודעת השמות, ויראה אל אברהם יצחק ויעקב ונשקל שדי ונשמיע ויהיה לא נודעתי להם, וגם התקמו אותי את בריתי איתם לתת את להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. לכן אמור לבני ישראל, אני הוויה, הוצאתי ויצלתי ולקחתי והבאתי ונתתי מורשה, אני השם. וידבר משה כן לבני ישראל. אז הנה, יש פה התבררות שם הוויה. זאת אומרת התבררות שם הוויה, התבררות, והוצאתי ויצלתי ולקחתי והבאתי, ובזאת וידעתם את שם הוויה. זוהי קביעת התוכנית האלוקית המבוררת של דרך הגאולה, בחמשת לשונות הגאולה, חמשת השלבים, מתוך ההכרזת ההכרה הרשמית אל אבי הנביאים. כמו שרב צידיה אומר, אנחנו וירא אל אברהם ויצחק ויעקב בקל שדי, ושמי הוויה לא נודעתי להם. אבל לך, אני כן מודיע. נעים מאוד, שמי הוויה. ההודעה האלוהית שהיא אומרת למשה, אבי הנביאים, שליח הגאולה והתורה, זאת אומרת, הוא, בואו נזכר, הוא הראשית. והיה ראשית לא. הוא המגמה של כל האבות. הוא הפנימיות של כל האבות. הוא התכלית של כל האבות. יעקב מלבר, משה מלגב. והנה מופיע פה הדיבור האלוהי למשה ואומר, אני, התוודעות בשם. האבות גם ידעו שקוראים לקדוש ברוך הוא הוויה, אבל הוא אף פעם לא עשה היכרות, נעים מאוד, שמי הוויה. אבל פה אנחנו עולים מדרגה, כי פה הולכת ומתוודעת ההכרה האלוהית באופן רשמי. אני, הוויה, לך אני מודיע, למשה ובני ישראל, והולך ומופיע פה העניין של העם, ובזאת אנחנו עולים ממדרגת, כמו שרשי הולך ורומז לנו בכתיבה המדהימה שלו, וירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב, פירש רשי, האבות, ככה, רשי מגלה לנו שמישהו לא יודע מה זה אברהם, יצחק ויעקב, זה רשי כותב האבות. אז מה הוא רוצה להגיד בזאת? לא מזלזל באינטליגנציה שלנו ושל עצמו. הוא בא להסביר לנו את מה שהרצידה אומר לנו. רק מאחר שהוא ראשון, מה שהרצידה אומר בהרבה מילים, הוא אומר במילה אחת. אנחנו עוברים ממעבר של האבות אל כלל ישראל. אברהם, יצחק ויעקב, האבות. זהו, עד כאן היו האבות. מכאן ואילך, משה ובני ישראל אחד משירה. אז יש פה הכרזה רשמית אל אבי הנביאים, שליח הגאולה והתורה, את הודעת השם העליון. האבות ידעו, רק זה מדרגת האבות. פה מופיעה ספרת חיים חדשה, כלל ישראל, משה ובני ישראל. משה נקרא לממש את כללות ישראל. זה סוף המשפט פה, מדרגתה הסופית של כל התגלות שם הוויה, זה ולקחתי אתכם לי לעם, ובזאת אני אהיה לכם לאלוקים, וזה דבר אחד עם מה שיתגלה בארץ. כי אתה אחד ושמך אחד, שמך ישראל גוי אחד בארץ. זה נקרא וידעתם כי אני הוויה. אז הנה מופיעה תכלית סדר ירידת ישראל למצרים, ששם דווקא נתהוו לעם להשם, בתכלית, הכוונה באמצעות תכלית, במסגרת התכלית של סדר ירידת ישראל למצרים. רק פה שמחה בוני מפישסחה, אז הוא לא כל כך חריף כמו הרב ציודה שראינו מקודם, אז הוא אומר, כן, ירידת ישראל למצרים, ששם דווקא נתאבו לעם להשם, ובמסגרת התכלית הזאת, מופיעה מתוך הכרזת הכרה הרשמית של הודעת השם העליון, מדרגתה הסופית של ירידת ישראל למצרים, התגבשותכם כעם, לא מדייק, לא התגבשותכם, אלא היותכם לעם לקוחים להשם, לקחתי אתכם לי לעם, ומתוך כך והייתי לכם לאלוקים, שהנה הכוללת ומייסדת את היותו לנו לאלוקים, ואת ידיעתנו אותו, וידעתם, כי הנה השם לוקחם, והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, יצחק ויעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. אז פה מתבררת דעת אלוקים העברית, פה מתבררת דעת אלוקים התורית. דעת אלוקים היא עצם היות הכלל ישראלי, העממי, ההולך ומופיע את עניינו ההווייתי האלוהי. תהליך הגאולה הוא תהליך דעת האלוקים. תהליך הגאולה זה הוצאת הסגולה הנשמתית הישראלית מן הכוח אל הפועל, שבשיעור קומתה המלא הוא יכול להיות רק לארץ. כן, אתה אחד ושמך אחד, כשעמך ישראל הם גוי אחד בארץ, כשאנחנו חוזים בה אחיזת מורשה, אחיזת נצח, שמורשה זה מילה אחת לארץ, ולתורה, דומה נשאר צידה, אגיד את זה אולי פה בהמשך. טוב, בעל פה הוא היה אומר את זה. אבל זה מתאים למה שהוא תכף ידבר על, על קבלת התורה. מתן תורה, קבלת התורה. שזה כמובן דבר אחד עם הופעת שם השם בארץ. אבל כל פנים תיתו אותה לנו, אותה לנו מורשה. בסדר, אז עוד פעם נקרא את המשפט הזה ונמשיך הלאה. בקביעת התוכנית האלוקית המבוררת של דרך הגאולה מתוך הכרזת ההכרה הרשמית אל אבי הנביאים, שליח הגאולה והתורה. בהודעת השם העליון, אני תוהה למה רב צידה פה קינה את משה אבי הנביאים. אין אצלו שום דבר מקרי, זה ברור. לא יודע. מתוך הכרזת ההכרה הרשמית אל אבי הנביאים, שליח הגאולה והתורה, בהודעת השם העליון, מופיעה בתכלית סדר ירידת ישראל למצרים, ששם דווקא נתאבו לעם להשם, מדרגתה הסופית. הסברנו שמדרגתה הסופית זה מדרגתה הסופית של סדר ירידת ישראל למצרים. עכשיו אני חושב שזה לא נכון, אלא יותר טוב להגיד מדרגתה הסופית של דרך הגאולה, של תוכנית האלוקית המבוררת של דרך הגאולה, מופיעה מדרגתה הסופית, הרבה יותר נכון. ומדרגתה הסופית זה ולקחתי אתכם לי לעם, שהינה הכוללת ומייסדת את היותו לנו לאלוקים, את ידיעתו אותו, ידיעתנו אותו, את הביאו אותנו אל הארץ המובטחת ממנו לאבותינו, ותיתו אותה לנו מורשה. אז מתוך האור העליון של קדושה, של הקדושה האלוהית, החל ומתגלה, אז בכל גודלו על העם כולו וכל חלקי נשמותיו וגופיו, במהלך פליאתו לקבלת התורה והארץ, נתבלטה חיות העולם במילואה בתוך חיות השעה. ואז ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל וכל שאר הנביאים. ושבח הלל הפותח ממזרח שמש עד מבואו את הכרת ישראל ואביהם שבשמיים. ואשר אמירתו בכל יום היא אי אפשרית, כמו חירוף וגידוף. הוא נפתח ונאמר באותה שעה שעת עולם, משה וישראל אמרו, בשעה שעמדו על הים ונביאים שביניהם, תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, על כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, לישראל, ולכשנגאלים, אומרים אותו על גאולתם. לעומת שלילת ערך הגויים בחסרון צורת ביטויים הציבורית שאין להם לא כתב ולא לשון, הנה בדברי הלל הנשגב הזה מופיעה יציאת מצרים כיציאה מעם לא עז. עם שפת לשון אחר שאינו לשון הקודש. לפני יציאת בבל על ידי עזרה שראוי היה שתינתן תורה על ידו, ואף על פי שלא ניתנה על ידו, ניתן כתב ולשון על ידו. קודם דור משה, קודם דור משה, וניתנה התורה בכתבה ובלשונה לכל גווניה. מתוך האור העליון של הקדושה האלוהית, החל ומתגלה אז בכל גודלו על העם כולו וכל חלקי נשמותיו וגופיו, במהלך פליאתו לקבלת התורה והארץ, נתבלטה חיות העולם במילואה בתוך חיות השעה, ואז ראתה שפחה על הים שלא ראה יחזקאל וכל שאר הנביאים. ושבח הלל פותח ממזרח שמש עד בואו את הכרת ישראל ואביהם שבשמיים, ואשר אמירתו בכל יום היא אפשרית כמו חירוף וגידוף, נפתח ונאמר באותה שעה שעת העולם, משה וישראל אמרו בשעה שעמדו על הים, ונביאים שביניהם תקנו להם לישראל שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, על כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם לישראל, ולכשנגאלים אומרים אותו על גאולתם. עוד פעם, גודש עצום של עניינים פה. מתוך האור העליון של הקדושה האלוהית, האור החל ומתגלה אז בכל גודלו על העם כולו וכל חלקי נשמותיו וגופיו, מתוך האור העליון המופיע על העם, הולך ומתפרט אל כל חלקי נשמותיו של העם וגופיו של העם. כי זו המגמה, השתלשלות הקודש, השתלשלות צלם אלוקים, האלוקי, למלות שיעור כמותו. וזוהי הפאזה שאליה אנחנו פונים, שבה אנחנו נמצאים. האור העליון של הקדושה האלוהית שכבר יש לנו עם. חוקים נשמותיו וגופיו במהלך פליאתו של מי? המהלך של האור העליון הוא מלא פלא, כי האור העליון הזה הוא למעלה מכל סדרי הטבע, המציאות, ההוויה, הוא הופעת הפלא העליון של נשמת הכל. וממילא, כמו שהקרוזרים מחנך אותנו, כל ההיסטוריה של עם ישראל זה נס אחד גדול, זה ספירת הנס, זה ספירת הפלא. תוך האור עליון של קדושה האלוהית, אכל ומתגלה אז בכל גודלו על העם, בכל חלקי נשמותיו וגופותיו, במהלך פליאתו, וזה הניסים ונפלאות שעשה עמנו והוצאנו ממצרים, שזה הכל התנוצצויות של עצם הפלא העליון, שהוא הופעת נשמת ישראל, 60 ריבון נשמת ישראל. התפרצות, המימד הפסיכולוגי האדיר, הפסיכי האדיר, הנשמתי האדיר, הוא זה שלעומתו עונה הקוסמולוגיה כולה. והיא מתרעבת, היא מזדעזעת, ומערכות הטבע כולם רקדו חיילים, גבעות כבני צאן. הכל מגיב באופן פלאי אל ההופעה הנשמתית הפנימי של האור העליון של הקדושה האלוהית שחל ומתגלה בכל גודלו מתוך נשמת העם כולו על העם כולו ואל כל חלקיו ועד גופיו במהלך פליאתו לקבלת התורה והארץ, כי זוהי תוכנית הגאולה, כזכור, נכון? והוציאך את העם ממצרים, תעבדו את אלוקים על הר הזה, ותבאמו ותתאמו בר נחלתך וכל שטחה בעלת השם. אז זו המגמה. אז נתבלטה חיות העולם במילואה בתוך חיות השעה. באותה שעה. באותה שעה. שם אמרו בשעה שעמדו על הים. והשעה הזאת שעת עולמי. כי העולמיות, הקו, הנה הוא מופיע פה בתוך הממשות. מתראה כעצם הממשות. על כן, השעה הזאת, היא זאת שמראה את הכל. ועל כן ראתה שפחה על הים, אשר לא ראה יחזקאל וכל שאר הנביאים. יש בכתבי הרמה מפנו שהוא אומר שהוא מכה על ראתה שפחה על הים. הוא אומר, איזה שפחה יש? נמצאים פה שישה, שבעה ימים אחרי יציאת מצרים. איזה שפחה? מה זאת אומרת ראתה שפחה על הים? כולם יצאו שם בני חורים. ולמי יש שפחה? אלא הוא אומר שהשפחה הזאת זה לא מושג רוחני, זה לא דמות פרטית שלא הייתה כזאת, אלא אולי כמו שרבי אלעזר האזכרי, אז הוא לפי אחד הגרסאות של ידיד נפש, אז הוא אומר והייתה לך שפחת עולם. יש בכלל מושג כזה שפחת עולם, יש בעבדו לעולם, אבל שפחה אף פעם היא לא שפחת עולם. אבל אולי זה אותו עניין, כי זה מדובר על פרצוף תחתון של כנסת ישראל, על עניינה, על אופייה, התחתון של כנסת ישראל, שהיא כל כולה, עם כיוונים, כי עם כעבדים, הצד הכי נמוך של כנסת ישראל הוא נקרא שפחה. והצד הכי נמוך של כנסת ישראל זה לא אנשים פרטיים, אלא זה איש אחד. ועל כן ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל, כל שאר הנביאים. מכל הנביאים, שלא לדבר על יחזקאל, שהוא אמנם רואה את המרכבה בתהליך הסתלקות השכינה מישראל. איזה חזון יחזקאל? אבל גם כל הנביאים כולם, שהם אולי היו במעמדים גבוהים יותר מיחזקאל, המעמד הכללי של האומה, מכל מקום, זה מבחינה מסוימת פרט. כל נבואות הנביאים הן פרטיות לעומת אותו מעמד של האור העליון של הקדושה האלוהית החל ומתגלה אז בכל גודלו על העם כולו. וכל חלקי נשמותיו וגופיו, שכל זה, העם כולו, וכל חלקי נשמותיו וגופיו, נקרא בלשון חז"ל שפחה. זה בא לציין לא רק את הצד הנשמתי העליון, הצד הנשמתי כפי שכולל את כל המפרט, עד הממד התחתון, גופיו. וזוהי ספרת חיים כללית שהיא המתנבט. כמו שמי שמעיין עדק היטב בדברי הכוזרי, יבחין שזה מה שהוא אומר. שנבואת ישראל שם בהר סיני, זה לא הכוונה שכל בני ישראל יתנבאו, אלא הכוונה שכלל ישראל יתנבאו. איש אחד בישראל יתנבא. זה היה הפלא שאין כדוגמתו, ומעולם לא הייתה נבואה כזאת. לא לפניה, אולי לאחריה, אבל לא. בשלב זה, על כל פנים, ששם ויחן ישראל כאיש אחד, והאיש האחד הזה התנבא. שזו לא נבואה של האדם הפרטי, אלא של הנפש הקולקטיבית. וזוהי מדרגת נבואת משה, שכל הנביאים כולם לא בכלל מסוגו, כמו שיסביר הרמב״ם, שבכלל אי אפשר בכלל לנשום בנשימה אחת את משה ונבואתו עם כל הנביאים. וזה אותו ביטוי. ראתה השפחה מה שכל הנביאים לא יכולים לראות. והשעה הזאת היא עצם שעת העולם. כי הם ראו את העולם. הם ראו את החוט. הם ראו את הקו. ואילו כל הנביאים לא נתנבאו, אלא כפי צורך השעה, הדור והמעשה. אז הם תמיד מושפעים מיסוד השעה. אבל באותה שעה הייתה שעת עולם. זה היה תוכן נבואתם. וראתה שפחה לים מה שלא ראה יחזקאל לכל שאר הנביאים. כי זהו האור העליון של הקדושה האלוהית, החל ומתגלה אז בכל גודלו על העם כולו וכל חלקי נשמתיו וגופיו, במהלך פליאתו לקבלת התורה והארץ. ושם מהלך פליאתו לקבלת התורה והארץ זה הכלליות. אז מה שהם רואים שם נבואתם לרגלי הר סיני, היא כבר 50 יום לפני כן נמצאת שם, 42 יום לפני כן נמצאת שם בראייתם על הים. משה ובני ישראל לכאן הוא שירה בשבח ההלל הפותח ממזרח שמש עד מבואו את הכרת ישראל ואביהם שבשמיים, כמו שאומרת הגמרא, אז אמרו את הלל הגדול, לא, את הלל המצרי, את הכרת ישראל ואביהם שבשמיים, שזה מבט אונתולוגי כללי, מזרח שמש עד מבואו מול על שם השם, ואשר אמירתו בכל יום היא אפשרי, כי ההלל הזה זה לא הלל של שעה, זה הלל של עולם. כמו חירוף וגדוף, כי זה זלזול ונליזות לעניין העולמי וצמצומו בחיי שעה. אז אי אפשר בכל שעה. והוא נפתח ונאמר בפעם הראשונה באותה לא שעה רגילה, אלא שעת עולם. משה וישראל אמרו בשעה שעמדו על הים, ונביאים שביניהם תקנו להם לישראל שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק. תכן שזה ההדגשה של הרב ציודה. לא אומר נביאים שבישראל תקנו להם לישראל שיהיו אומרים אותו בכל הזדמנות והזדמנות. פרק ופרק. פרק זה גם כמו במפרק, במפרקים. זה המחבר שבין המערכות האורגניות. שלא לדבר על זה, פרקים בספר. זה ברור שאתה עוסק בפרק, לפניו, לאחריו. הסיפור, הנה הוא כולו בנוי לפרקיו. אז תקנו הנביאים למשה ובני ישראל שיגידו אותו על כל פרק ופרק. כלומר, על כל שעה שהעולמיות מתנוצצת על ידה. אבל הכל מתחיל מהשעה הזאת שהיא כוללת את כל השעות כולם, שעת העולם. ונביאים שביניהם תקנו להם שיהו אומרים אותו על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם לישראל. ולכשנגלים, אומרים אותו על גאולתם. אתם רואים? על כל צרה וצרה שלא תבוא? כי ברור שאם אנחנו עוסקים פה בהמשך ההלל, השירה, השבח הפותח ממזרח שמש עד מבואו, חשבון הקוסמי, הכולל, מראשית ועד אחרית, שהוא הנפתח באותה שעת עולם, אז ממילא ברור שיהיו פרקים של צרה וצרה שלא תבוא עליהם, כי זה הסדר האלוהי של התבררות והיקבעות, התגלות צלם הדמות האלוקית בתוך חוויית חיי האדם היחידי, הפרטי והאישי, עד הגיע לתור הופעת התגלותה והיא קבעה בתור הוויית חייו עיקר אופיו של אדם הציבורי הכללי והמיני במלוא שיעור קומתו. זה סדר של מתורתך תלמדנו אשרי הגבר אשר תייסרנו יער. לא רק בפרט אלא גם בכלל. ואם יש לנו פה את המבט הנבואי שהוא ממשיך את מבטו של אבי הנביאים, אולי זה מה שעונה לנו על מה שתהינו מקודם, למה פה הוא עכשיו נזכר כאבי הנביאים. אז הנבואת הנביאים שהיא המשך נבואת משה, זה המשך הכלל, ומתוך כך יש דיבורים על הסדר של כל העולם כולו עם האיסורים המרקים שלו. גם אם תשימו לב, אוש, איך נשרפתי. הפכה השעה לשעת עולם. אבל רק אני אגמור את המשפט הזה לפני שאני אשכח אותו. כתוב פה נביאים שביניהם. זה כתיבה סתמית. שלא חושבים על זה נביאים שביניהם. הנביאים של ישראל. אבל אולי אפשר להבין מה שנשמע כהבנה לא סבירה ברגע הראשון, אבל עובדה שלשונית, אם אני מתמם, אז ככה אני שומע. נביאים שביניהם, בין מי? מה הנושא של המשפט? של משה ובני ישראל, שאמרו, בשעה שעמדו על הים. ונביאים שביניהם, בין מי? בין משה ובני ישראל, באותה שעה שעמדו על הים. לא הנביאים שבמשך הדורות, שההיגיון אומר שמדובר על הנביאים שבמשך הדורות. לא, זה הנביאים שנמצאים בין משה ובני ישראל בשעה שלמדו על הים. אז הנביאים שביניהם מתקנים את העלה לדורות. טוב, אז ודאי שהרעיון של הנביאים שבמשך הדורות, כי אחרת, אז תגיד נביאים שביניהם, כולם היו נביאים. חוץ מזה מין נביא? משה. לא, אבל אולי זו בדיוק ההדגשה. כי בשעת העולם, כל הדורות כולם נמצאים, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, את אשר ישנו פה, את אשר איננו פה, עמנו עומד היום לפני השם אלוקיכם. בשעת העולם אין זמנים ואין דורות, יש רק שעה אחת, כל הדורות נמצאים שם. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. העתיד, אז עתיד, עבר, עתיד, אין זמן. ולשנגלים אומרים אותו על גאולתם, כי זה הלל על הגאולה, וכל הדורות שאומרים הלל זה תמיד על הגאולה, על פרקיה של הגאולה, על שעת העולם, על העולם. שבת שלום.